שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש איגרת תימן להרמב״ם. אנחנו משתמשים במהדורה של הרב יצחק שילת, כי המהדורה מצויה, אנחנו מוכרחים להיצמד לאחת המהדורות. אנחנו בעמוד קכ"ז, ואנחנו סיימנו בשיעור הקודם את המובאה מן הפסוק כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך. ואני רוצה להסביר בקצרה את הדבר שאמרנו, שכוונת הכתוב היא לומר שאם אנחנו נחפש בכל הספריות ובכל המסורות הנמצאות בעולם כולו בדבר התגלות, אנחנו לא נמצא את המרכיבים של התגלות טרנסצנדנטית אל אומה. ברור? זאת אומרת, השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, זה דבר שאיננו עולה על הדעת, ומתוך שאיננו עולה על הדעת אנחנו מבינים שהוא זר לרוח האנושית, ולכן איננו ניתן להמצא. לכן אם מישהו מספר שזה אכן קרה לו, סימן שזה אכן קרה לו, כסיפור המפורסם על השקר של זליג, השקר השני עם היפנית. ונדמה לי שבשיעור הקודם אחד השואלים רצה לשאול שאלה. כן, אדוני. האם הרבנים הפכו והפכו כל אבן בכל המסורות כולן כדי לבדוק את הנושא הזה? מאז שאני לימדתי את זה לפני מספר שנים, זה לפני בערך 4 שנים, אחד מתלמידיי האינטרנטים הלך ובדק למעלה מ-2,000 מסורות של התגלות בעולם כולו, תוך כדי שהוא גם מתכתב עם ראשי השבטים שעדיין מספרים את הספרים, את הסיפורים האלה. והמאפיין של כל הסיפורים כולם, 2,000 ומעלה סיפורים, והוא לא מפסיק עדיין לשאול אותי כל מיני שאלות על כל מיני מסורות שהוא מקבל, המכנה המשותף שכל ההתגלויות האלה הן אמננטיות ולא טרנסצנדנטיות, או ליחיד ולא לאומה. כן, כלומר, זה או זה או זה. דבר מאוד מעניין. כלומר, הרעיון של התגלות, אפילו אחרי מעמד הר סיני, של התגלות טרנסצנדנטית לאומה, הרעיון הזה איננו קיים. אפילו בדתות שהושפעו מן היהדות באופן ישיר, כגון הנצרות והאסלאם, שמספרות על התגלות ליחיד או לקבוצה.
אבל פי ההיגיון הזה, ההיגיון
השכלי
הרצונלי
הזה, אפשר לבסס אמונה? הרמב״ם אומר שכן, סימן שזה נכון. ואתם, עכשיו בתוך כך אנחנו ממשיכים בעמוד קוקר זה, יש לך שאלה, כן?
אם השאלה אומר, אדם יכול לדמיין משהו שהוא לא ראה
פעם? האם אדם יכול לדמיין משהו שהוא מעולם לא יעלה על דמיונו? לא. אי אפשר לדמיין מה שאני לא יכול לדמיין. בדיוק כמו שעיוור איננו יכול לדמיין צבעים. מה זה?
מלידה.
לא הבנתי כלום. עיוור מלידה. כן, תודה רבה על הפרט החשוב הזה. לא היינו מעלים אותו בדעתנו. כן, מה שאלתך?
בסיפור נגיד, הוא היה יכול להמציא שפה, והם לא יודעים בכלל איך הפלנט נשמעת. הנה שקר. הם לא יודעים מה זה
הפלנט. זלג.
אבל מתברר עם הזמן שזו אכן הייתה יפנית, כן, בסדר. אנחנו עכשיו לא ניכנס לפרטים, מה צריך לשפץ בסיפור כדי להבין. אני רציתי רק להסביר איזשהו עיקרון, שיש הבדל בין שקרים הניתנים להמצאה לשקרים שאינם נמצאים, אינם ניתנים להמצאה. זה כל מה שרציתי. עכשיו, אם יש לך קושיות על הסיפור של זליג היפני, מה אכפת לי?
כן? זליג רק טלוויזה, הוא פחד להגיד.
כן. טוב, ובכן, מה? ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים. כן, בבקשה.
אני לא מבינה מה זה התגלות אימננטית.
התגלות אימננטית, הכוונה שזאת התגלות של כוח בתוך הקוסמוס. למשל, מי שמדמיין שאחד מגרמי השמיים דיבר איתו. למשל, יש סיפור אלילי שמתהלך הרבה בשוק הדתי. זה הסיפור אלילי מובהק, עבודה זרה ממש, סמלת השבת של חנלה. סמלת השבת של חנלה הוא סיפור פגני, שאינני מבין איך מכניסים אותו לבית המדרש, אבל בעצם הוא אומר שלחנלה יש שיחה ישירה עם הירח, ושהירח מטהר אותה מקטמיה. אינני מבין איך בכלל הכניסו את זה לתוך העולם הדתי, אבל ככה זה בכל זאת מתגלגל. כלומר, יסודות אליליים הולכים ונמצאים בתוכנו. כן, בבקשה, אדוני.
מתי
קבוצה נחשבת לעם? כשהיא מתפקדת כעם. כלומר, התפקוד של עם הוא תפקוד, הייתי אומר, טבעי, שאיננו בנוי על קריטריון. כלומר, כי אם הקריטריון המשפחתי בלבד. כלומר, אני לא בוחר את ההורים שלי, את הבני דודים שלי, אינני בוחר אם לחיות בין טיפשים לחכמים, או עשירים ועניים וכדומה. בסדר? או רשעים וצדיקים. זה מין נתון שאני מקבל אותו עליי. זה מציאות כוללת. כן, נתון אמפירי שאני חי בו, שהוא מייצר אותי ולא אני מייצר אותו. ובכן, רבותיי יקרים, אנחנו נמשיך כעת בעמוד קוף קף זין במהדורת הרב שילת. יש שאלה עוד? מה?
אנחנו מדברים על הופעות של כוחות חלקיים.
כן, אפשר לדבר על הופעות של... ולכן זה ניתן להמצאה.
אבל אנחנו אף פעם לא מדברים על משהו שהוא טרנסנדנטי לגמרי, כי זה...
ודאי שמדברים על משהו טרנסנדנטי לגמרי, מעמד הר סיני, שבו יש התגלות של מי שברא את העולם. להיות בורא העולם זה להיות טרנסנדנטי. ובכל המיתולוגיות כולן, מי שברא את העולם איננו מתגלה. תמיד ההתגלויות כולן, בכל המסורות כולן, הן התגלויות של אלים זוטרים לעומת הבורא. מי שברא איננו משתתף, אם הוא בכלל קיים. מובן מה שאני אומר?
כן.
אז מה הבעיה?
כי אנחנו לא מדברים עליו אף פעם, הרי...
לא מדברים? נשאלת השאלה, איך אנחנו יכולים לדבר על מה שאי אפשר לדבר עליו? זו שאלה יפה, נכון? איך אנחנו יכולים לדבר על מי או על מה שאי אפשר לדבר עליו? מבינה את השאלה?
אני מבינה.
כן, כן, אבל כולם מבינים את השאלה? השאלה הכללית היא, לגבי המאמינים, איך ניתן לדבר על מי שאי אפשר לדבר? הבנת את השאלה? התשובה היא פשוט מאוד, כי אנחנו באים משם. אז הרושם של היותנו באים משם נותר בתוכנו. כסיפור המפורסם של רבי נחמן מברסלב על תחרות הזיכרון המפורסמת. באמייסה פונזיין בטלרס. כן? מעשה בשבעה קבצנים. מה זה הסיפור הזה? אז זה סיפור ארוך מאוד. שהוא בנוי מיחידות סיפוריות קטנות, שנמצאות בתוך יחידות סיפוריות יותר גדולות, שנמצאים בתוך סיפור עוד יותר גדול. כלומר, יש מולקולות של סיפור בתוך הסיפור. אחת מן המולקולות, זה מה שסיפר הקבצן השני. כן, בשבע ברכות, ביום השני של היתום והיתומה, שהתחתנו ביער אחרי יום הבריחה הגדולה. אז מה מסופר שם? שהקבצן השני שהיה עיוור אמר להם, אתם חושבים שאני עיוור? אני דווקא רואה יותר מכולם, אבל אני רואה את הנצח, אני לא רואה את החולף. אני רואה כל כך טוב שלכן נראה לכם שאני עיוור. זה הסיפור. והוא אומר, ואני רוצה להגיד לכם, ואני מברך אתכם לכבוד יום השני של השבע ברכות שלכם, שיהיה לכם זיכרון כמוני. והזיכרון שלי הוא זיכרון הכי גדול מכולם. ויש לי על זה עדות מהנשר הגדול. כיצד? פשוט היינו בספינה, והספינה נשברה, והייתי בין הניצולים, הניצולים סחו עד איזה אי, ובאי היה מגדל, ועלינו לראש המגדל. וכיוון שהשתעממנו, עשינו תחרות. ושם התחרות הייתה תחרות זיכרון. והגיע הנשר הגדול כדי להיות השופט בתחרות הזיכרון. ומה היה שם? ביקשו מאדם זקן מאוד, שהיה נראה הכי זקן מכולם, שיגיד את הדבר העתיק ביותר שהוא זוכר. ואז הזקן הזה אמר, אני זוכר כשקטפו את הפרי מן העץ. וכולם התפעלו ואמרו, וואו, איזה זיכרון. אחר כך קם אחד אחר, שהיה נראה אמנם זקן, אבל זקן פחות ממנו. ואמר, אני זוכר כשהפרי היה על העץ. וכולם התפעלו, איך יכול להיות שאף על פי שהוא נראה יותר צעיר, הוא זוכר דבר יותר עתיק מהזקן. אחר כך בא השלישי ואמר, אני זוכר כששמו את הגרעין באדמה. וכולם התפעלו, והוא נראה יותר צעיר, ואף על פי כן הוא זכר משהו יותר קדום. והרביעי אמר, הוא נראה יותר צעיר, אבל הוא זכר, אני זוכר כשהנר היה דולק, ואז כולם התפעלו, כמעט התעלפו. והוא אמר, אני זוכר כשהכניסו את הטעם לתוך הפרי. והוא אמר, אני זוכר כשהכניסו את הריח לתוך הפרי. ואני זוכר כשחשבו על הפרי. וכל פעם זה מדובר על מישהו יותר צעיר. ואני, אומר הקבצן, הייתי שם, והייתי בקושי תינוק בן יומו. ואמרו לי, תגיד מה שאתה זוכר, ואני אמרתי, ואני זוכר שום דבר. ואז הנשר הגדול אמר, הוא בעל הזיכרון הגדול ביותר. אם כן, יש לי עדות מהנשר הגדול. הנשר הגדול זה לא הרמב״ם, במקרה הזה זה עולם התשובה, עולם הבינה וכו', משנה. ואחר כך הוא הסביר להם, מי שזוכר מתי שכתפו את הפרי, הוא זוכר כשניתקו אותו מחבל הטבור. בזיכרון לא רע. זה שזוכר כשהפרי היה על העץ, הוא זוכר כשהמחובר חבל הטבור. מי שזוכר כשהנר היה דלוק, הוא זוכר כשהוא היה בהיריון, כי הרי כתוב בגמרא במסכת נידה, שהעובר יש נר דלוק על ראשו. מי שזוכר את הזריעה של הזרע בתוך האדמה, הוא זוכר את ההפריה. ומי שזוכר את הטעם ואת הריח ואת המחשבה, הוא זוכר את המחשבות של ההורים לפני היותו. ומי שזוכר כלום, הוא זוכר שהוא לא היה. ולזכור שלא היית, זה הזיכרון היותר גדול. כלומר, להיות עם תודעה שפעם לא הייתי ונהייתי. וזה מה שמאפשר לנו לדבר על מה שאנחנו לא יכולים לדבר, כי אנחנו באים משם. מובן? זה כלל גדול. צריך לזכור שלא היינו. כן, זה מה שכאן אומר הרמב״ם. בואו נקרא עכשיו את הרמב״ם בעמוד קוף קו ז. כן? לא שומע.
גם גויים יכולים לדבר עליו?
האם? ודאי, גם גויים יכולים. אין. אבל זה קשה להם יותר. כלומר, בדרך כלל לא מצאנו שהגויים דיברו על זה. הם יכולים לדבר, אבל לא מדברים. זה אחד הדברים שיעקב אבינו ניסה ללמד את אומות העולם. כשהוא הגיע לחרן, ויאמר להם יעקב, אחי. כלומר, אנחנו אחים. אבל מה עושה אותנו אחים? מאין אתם? כולכם באתם יש מאין. אז הוא ניסה ללמד אותם את האמת הזאת, לאומות העולם. ומה הם אמרו לו? מחרן אנחנו. חרן, חרון אפו של עולם. זאת אומרת, אנחנו בעולם הטבע. לא רצו לקבל. ולכן אותו דבר שעבור ילד קטן בחיידר של היהודים הוא מובן מאליו, שהעולם נברא יש מאין, אפילו לאפלטון, גדול הפילוסופים, קשה להבין. בסדר? טוב, בואו נמשיך בעמוד קוף קף זין במהדורת הרב שילת. ואתם, כן, דיבור המתחיל ואתם. אין לכם ספרים, זה מזעזע.
טוב.
ואתם, אני מקווה שאתם בבית לפחות יש לכם ספרים. כן, הנה, מהדורת הרב שילת, עמוד קוף קף זין. כן, צלמו, צלמו. ואתם, אחינו. בברית הזאת ובאמונה הזאת דעו. כי העניין ההוא העצום אשר היה במציאות, כלומר מעמד הר סיני, אשר העיד עליו הטוב שבעדים שלא היה לפניו כמוהו ולא יהיה אחריו, והוא שתשמע אומה אחת כולה דבר השם יתעלה ותראה אורו עין בעין. לא נעשה כן, אלא שתתחזק האמונה, התחזקות שלא ישנה המשנה. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא טרח לעשות את זה? כדי שהיסוד של האמונה יישאר אצלנו. ויגיע לנו בו מן האמת מה שיעמיד רגלנו באלו הזמנים הקשים עם חוזק השמדות. כן? כלומר, היה שמד באותם הימים בארץ תימן, והתגבורת הגדולה, והוא אומרו, מודיע את זה כי לבעבור נסות אתכם בה האלוהים. מה זה נסות? לא להעמיד אותנו בניסיון, אלא כדי שנעמוד בניסיון. כן? כמו שמנסים כלי חדש. איך מנסים כלי חדש? נותנים לו מכה. אם הוא נשבר, סימן שהוא לא טוב. אם הוא לא נשבר, סימן שהוא טוב. זה נקרא לנסות. כן? והוא אומרו, מודיע את זה, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים וגומר. מה זה וגומר? המשך הפסוק. מה המשך הפסוק? ולבעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחתאו. רצונו לומר שאומנם נגלה עליכם, כן, כדי שתתחזקו בעת כל ניסיון שינסה אתכם בו מהיום ואילך, ולא תימותו ולא תחטאו. עמדו אחינו על בריתכם ועל אמונתכם, חזקו ויאמץ לבבכם וקבו אל השם. אין אומר, כן? מה? מדוע הרמב״ם מביא פסוק באופן חלקי? מדוע הרמב״ם מביא פסוק באופן חלקי? ומדוע התלמוד? ומדוע המשנה? מצטטים פסוקים באופן חלקי ומוסיפים את המילה וגומר. כי מניחים שאתה יודע את הפסוק. פשוט מאוד. מניחים שאתה יודע. נכון? לפעמים אני מקבל טלפונים, סליחה, איפה כתוב פסוק זה וזה וזה? אז אני תמיד קשה מאוד בשאלות האלה. אני אומר, יש לך קונקורדנציה, תבדוק. כן. אז לפעמים אני אומר, עיין בגוגל. לפעמים אני מקבל תשובה, אני לא יודע להשתמש בגוגל. אז זאת אומרת, תבקש מחבר שלך שיודע. טוב. אבל אבי גומר זה אותו דבר. הוא מפנה אותנו, הוא למשך... מה? לא, הרבה פעמים התלמוד כשאומר וגומר מתכוון לפרש דווקא את מה שלא מצוטט. כן, זה צריך לדעת. אז כן אומר הרמב״ם שההתגלות הייתה על מנת שתתחזק בנו האמונה. האמת היא ככה, מה היה קורה אם עם ישראל היה מגיע להר סיני ומשה היה אומר להם שלום, באתם לקבל את התורה ממני, ועם ישראל היה אומר בסדר, תגיד לנו, ספר לנו. מה היה קורה? משה היה יושב בתחתית ההר ומלמד אותנו את התורה. ואז מה היה קורה? היינו מפקפקים באמינותו. כן? למשל, היה יום אחד מוחמד הגיע למכה, דיבר עם האנשים ואמר להם, שלום, אני מוחמד, אלוהים אמר לי להגיד לכם כך וכך. אלה שהאמינו אמרו לו, בסדר, תספר לנו. ולא ביקשו ממנו להוכיח את אמיתת נבואתו. ואז הוא לא נתן שום הוכחה. מכיוון שהוא לא נתן הוכחה, זה מפקפק באמינותו. מה שאין כן, אבותינו, כשמשה בא ואמר להם, הקדוש ברוך הוא רוצה שניתן לכם את התורה, אמרו לו, תביא הוכחה, אז נדבר. מזל שהם ביקשו הוכחה. כי אם הם לא היו מבקשים, אז היינו מתייחסים אל משה, בדיוק באותה דרגת אמינות מקסימום כמו מוחמד. מי אומר שהוא אומר את האמת? רק הוא עד לעצמו. מובן? מעניין מאוד שכאשר מוחמד הגיע אל היהודים במדינה, הם ביקשו ממנו, מה שלא ביקשו ממנו חבריו במכה, ביקשו ממנו שהוא יוכיח את נבואתו. והוא כעס עליהם כעס רב ואמר, אינכם מתביישים לבקש אות מנביא השם? מנביא האלוה? מעניין. דבר דומה אנחנו מוצאים בברית החדשה. בברית החדשה מסופר שהוא היה עושה, ישו, היה עושה כל מיני מופתים לפני אנשים פשוטים. אבל כשבאו הרבנים וביקשו ממנו לעשות מופת כדי להוכיח את נבואתו, סירב לעשות. וגם שם כתוב שכעס עליהם. אינכם מתביישים לבקש אות משליח האלוה. ומעניין מאוד שמסופר גם, וזה בעצמם הם מספרים את זה, שכשהוא הגיע לבית לחם, עיר מולדתו, עיר משפחתו, איפה שהכירו אותו, לא עשה ניסים, כי אמר אין נביא בעירו. כלומר, איפה שהכירו אותו, אי אפשר היה לעבוד על אף אחד, אז הוא שם הוא לא עשה כלום. כן, כלומר, זה מעניין מאוד שהבדיקה הזאת שהתורה אמרה, לדרוש מן הנביא לעשות אות ומופת, זה משהו מאוד רציני. עובדה שכל מי שרצה לדבר בשם השם, לא היה מוכן לתת אות ומופת. כן. איפה היינו? וכבר דימה, אגב, מכאן הביטוי, אין נביא בעירו, מה מקורו, אם כן? בברית החדשה. כן, זה המקור. כן, כן. אין נביא בעירו, זה מקורו בברית החדשה. כן, כמו הביטוי גם מלח הארץ. כן, מלח הארץ זה ביטוי שישו השתמש בו. כדי לדבר על עם ישראל, שעם ישראל הוא מלח הארץ. כן, אז תיזהרו כשאתם משתמשים בביטויים כאלה. מה? בסדר, אנחנו לא צריכים הקשר טוב מאנשים כאלה, בסדר? טוב, וכבר דימה, מה? וכבר דימה שלמה עליו השלום, האומה, לאישה יפה, תמימת תואר, בלימום. כי אומרו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. ודימה, אלו אנשי הדתות והאמונות אשר ירצו למושכה עליהם ולהשיבה לאמונתם, בזונים המסיתים אנשים הנקיות להשיג מהן זימה. כן, אלו יסיתונו וישתדלו להשיבנו עליהם. אולי נחזיק בדתם ונאמין בדעותם. ואחר כן, ענה בחוכמתו בלשון האומה, כאילו תאמר, לאשר ירצו להסיתה ולהגדיל אמונתם בעיניה, למה תחזיקו בי? את תוכלו להמציא אליי כשמחת המחניים? כלומר, רצונו לומר, שהיא תטען עליהם ותאמר להם, המציאו לי כמעמד הר סיני, אשר היה בו מחנה ישראל ומחנה אלוהים זה לעומת זה, ואשוב לדעתכם. והוא אומרו על צד המשל, שובי, שובי השולמית, שובי, שובי ונחזה בך, מה תחזו בשולמית? כמחולת המחניים. ובעניין שולמית, שלמה ומעולה, ומחולת המחניים שמחת מעמד הר סיני, אשר היה בו מחנה ישראל, כאומרו ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ומחנה אלוהים, כמו שבר ואמר, רכב אלוהים, ריבותיים אלפי שנען, השם במה, סיני בקודש. והסתכל חוכמת המשל וסודותיו, שהוא כפל מילת שובי ארבע פעמים, בזה הפסוק, כן? שובי, שובי השולמית, שובי, שובי ונחזה בך. רומז להיותנו מבוקשים לצאת מן הדת ולהתאחד בהם בכל אחת מארבע מלכויות, אשר אנחנו היום באחרונה מהן. מה זה האחרונה מהן? זה מלכות ישמעאל. לא, אני מדבר על מלכות ישמעאל. דיברנו על זה שהרמב״ם ורבי אברהם בן עזרא באותה השיטה, שהמלכות הרביעית בספר דניאל איננה רומא. מה? כן, לפי רבי אברהם בן עזרא, יוון ורומא זו אותה מלכות. ואילו ישמעאל היא הרביעית. על זה המהר"ל מפראג יצא חוצץ בספר נצח ישראל, תוקף את זה מכל הצדדים, אבל כל פנים זו דעת הרמב״ם והאבן עזרא. כלומר, ארבע מלכויות, וכולן אומרות שובי השולמית. כן, לכן ארבע פעמים כתוב שובי. וכבר יעדנו. וכבר יעדנו, סליחה, השם יתעלה רע. לא הבנתי מה זה פה. כן, יעדנו השם יתעלה רע בתורה. כלומר, בתורה הוא סיפר לנו שיהיה לנו רע. ביותם מכריחים אותנו להאמין בדעותם, והוא אומרו, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן. כן, מה זה... עץ ואבן, אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, עץ זה הנצרות שעובדים לעץ, ואבן זה האסלאם שעובדים מסביב לאבן במכה. כן, ואומנם אם זה לא יהיה כולל בכל הארץ, כלומר זה לא יקרה בכל העולם כולו, ולא יחיד השם תורתנו מאיתנו, תורתו מאיתנו לעולם, ערב לנו ואמר כי לא תשכח מפי זרעו. מחלוקת בתלמוד, האם עתידה תורה שתשתכח מישראל או לא? רבי שמעון בר יוחאי אומר שהיא לא תשתכח, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. יש סופי תיבות מעניינים, רבי נחמן ברסלב אומר כי לא תשכח מפי זרעו, סופי תיבות, לא, י' א' ח' י' ו', אותיות יוחאי. זרעו של יוחאי זה רבי שמעון בר יוחאי, על ידי זרעו, על ידי רבי שמעון שהוא זרעו של יוחאי, לא תשכח מפי זרעו. כן, לא תשכח התורה. עובר, מה? כן, עובר לנו על ידי ישעיהו מבשר האומה שהעוד בינינו ובינו יתעלה, והמופת המורה שאנחנו לא נובד, הוא יישאר תורת השם ודברו בינינו, אמר ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך ודבר ששמתי בפיך וגומר. עכשיו צריך לשים לב משהו מעניין, כלומר, לפי איך שהרמב״ם מבין, כן, מה אתה רוצה?
דעת רב סדי הגאון?
לא שומע.
זה ההפך דעת רב סדי הגאון?
האם זה ההפך של דעת רב סדי הגאון? שמה?
לגבי הנצחות של עם ישראל,
מאיפה
הוא לומד את זה?
מה ההפך של מה? אולי תסביר למה אתה מתכוון.
שרב סדי הגאון אומר שהנצחות של התורה, שעם ישראל הוא נצחי, ולכן הרמב״ם אומר ההפך. של עם ישראל נצחות התורה.
לא. 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 עכשיו, מה... לא, לא, לא שח. עכשיו, אני רוצה רק להתייחס לרגע אחד לטענה של הרמב״ם, שכנסת ישראל, האומה, אומרת, אם תמציאו לי משהו גדול מסיני, הייתי מקבלת את דעתכם. כלומר, מה ההשתמעות כאן? זה השתמעות רטורית. כלומר, מאחר ולא הבאתם לי שום דבר המשתווה למעמד הר סיני, אין סיבה שאני אקבל את דעתכם. כי מעמד הר סיני זה יותר חזק מכל טענה אחרת. כן, ריבוי דגים או הליכה על המים זה כלום לעומת מעמד הר סיני, ולכן לא מקבל את דעתכם. נשאלת השאלה, האם ייתכן שביום מן הימים יהיה מעמד גדול ממעמד הר סיני? הרמב״ם אומר שלא. לפי הרמב״ם זה לא יהיה. נכון? אבל אתה אומר שכן, על סמך מה? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. כלומר, יכול להיות, זה אומר שביום מן הימים, הקדוש ברוך הוא יעשה מעמד יותר גדול ממעמד הר סיני, ואכן אם זה יהיה, אז נוכל להחליף את התורה, נכון? או לתת פירוש חדש לתורה, או כל מיני דברים כאלה, נכון? אז דעתך כדעתו של בעל העיקרים, רבי יוסף אלבו. רבי יוסף אלבו אומר שאכן, אם יהיה מעמד גדול ממעמד הר סיני, אז נוכל לקבל שינוי. בינתיים עוד לא היה, אז לא מקבלים שינוי. עכשיו, לא רק זה, אלא אומר רבי יוסף אלבו, שיהיה מעמד כזה. והוא מביא לזה ראיה מן המדרשים. שהמדרשים אומרים שכאשר בני ישראל אמרו ישקני מנשיקות פיו, שרצו לשמוע את כל התורה מפיו של הקדוש ברוך הוא, ולא דרך משה. אמר להם משה, זה לעתיד לבוא. כלומר, לעתיד לבוא יש התגלות גדולה יותר. אז אם יש התגלות גדולה יותר, לך תדע מה יהיה, אבל בינתיים עוד לא היה. כן? עכשיו, זה תלוי בשאלה כללית. מדוע התורה איננה בטלה לדת הרמב״ם? כן, אחד מ-13 העיקרים, אומר הרמב״ם, זה שהתורה הזאת לא תהא מוחלפת. למה? למה? מה ההיגיון? למה שהיא לא תהיה מוחלפת? אומר הרמב״ם, פשוט מאוד. הרי התורה זה הדבר הטוב ביותר עבור העולם במצבו העכשווי. ומאחר ומצבו העכשווי של העולם לא ישתנה, כי העולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, זה לנצח, ממילא התורה לא תשתנה. רגע, לפי זה יוצא שמי שיאמר שהעולם עתיד להשתנות, אז באמת יכולה להיות תורה אחרת. מה אתה אומר? מה עושה הרמב״ם עם רשימה אדירה של פסוקים שהוא מביא במאמר שני של מורה נבוכים, שבהם משתמע שהעולם עתיד להשתנות? הוא עושה מה שהוא עושה מהם בחלק שני של מורה נבוכים בפרק שלם, שבו הוא מביא את כל הפסוקים מהתנך, שמשתמע להם שהעולם עתיד להשתנות, והוא מסביר לך שלא. כן? כלומר, זה שיטה, כן? זה שיטה של הרמב״ם. העולם, כפי שאנחנו מכירים, הוא קבוע לנצח. דעת הרמב״ן, לא כך. הרמב״ן אומר שהעולם עתיד להשתנות, כיוון שהוא עתיד להשתנות, גם הופעתה של התורה תהיה אחרת וכו'. מה הרמב״ם היה אומר על תורת האבולוציה? היה אומר על תורת האבולוציה שזה פרה-היסטוריה. כלומר, העולם התהווה, ואחרי שהתהווה, לא משתנה. כלומר, זה כמו הפונקציה המפורסמת הנקראת אקספוננציאלי, E. כן? E שווה, לא זוכר מה בדיוק, יוצא שמה שאם אתה מצייר גרף של פונקציית E, אקספוננציאל, אתה מקבל משהו שמתחיל לעלות, ובסוף באופן אסימפטוטי לא עובר איזשהו גבול, נכון? זאת אומרת, זה בדיוק ככה העולם לדעת הרמב״ן. לא. עכשיו, וכבר השתבחה, עובר לנו על ידי ישעיה מבשר האומה שהאות בינינו ובינו יתעלה והמופת המורה שאנחנו לא נובד הוא ישאר תורת השם ודברו בינינו. כלומר, אם התורה נשארת בינינו, סימן שאנחנו בעצמנו נצחים. אמר, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, ברוכי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך וגומר. מה זה וגומר? לא יודעים מה זה וגומר? אני אגיד לכם, וגומר כאן שצריך להשלים את הפסוק. עכשיו זה מה? לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם, אתה ועד עולם. נכון? זאת אומרת שהנצח של האומה בא מהנצח גם של התורה, כיוון התורה ניתנה לאומה, ואז מובטח לנו שהאומה נצחית. כן, כשאנחנו רוצים להוכיח שהתורה נצחית, בונים את זה על יסוד נצחיות האומה. כשרוצים להזכיר שהאומה נצחית, בונים את זה על יסוד נצחיות התורה. זה אותו הדבר. זה בדיוק מה שאמר רבנו סעדיה גאון בספר כיתב על מוכתר פי על אמנת ועל התחדת. וכבר השתבחה האזור. אז אני חושב שגמרנו את השיעור. די, טוב, שלום.